יום שני פרשת מטות. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום סיפור מעניין ביותר שסיפר גאון הצדיק המלך בידרמן שליטא. הוא סיפר, זה דבר שקרה ממש בזמן האחרון. השנה, יום שלישי, תופתי ציוון, רעשה ארץ הקודש מהפגנות, הפגנות שסיכנו חיי עוברים ושבים בין הערים, עד שהרבה מהדרכים השתבשו באופן מאוד משמעותי. ובאותו היום והלילה עמדו אלפים בפקקים במשך שעות ארוכות. רבים רבים איחרו להגיע למחוז חפצון, בסללם כמה וכמה חופות שעמדו באיחור של 4-5 שעות. הוא אומר שסיפר לי אחד מחשוב בבני החבור בבית שמש, אמר לספר להדורים, חנך בחסד, רב הדורן רב שמש לייזינגר שליטה, שבאותו יום רב שלוים הערך בר מצווה לבן שלו. וכמנהגו, הוא קרא לפני כ-4 חודשים לידידו המסור, רב ראובן שטרן, שגם הוא מבני החבור בבית שמש, שביחד יסדרו, יעזור לו לסדר תיילנים, אולם, קייטרינג וכו' וכו', הוא זקוק לעזרה הזאת מסיבות שונות. וככה הוא ניגש רב שלמה בלב שקל על השמחה, הם גם קבעו את כל מלאך השמחה, וחזרו אחד לשני. וחוידש אדור, אח של רב ראובן, בא בקשרי רוסין, הוא יתום מאבא, פיין פנו לחפש אולם, הכל היה תפוס כבר, בקושי מצאו תאריך, כופתי ציוון. רב ראובן מספר לרב שלמה בהתרגשות למוחרת שמצאו אולם, הוא אומר לו, לא יבנה, זה התאריך של הבר מצווה, אני צריך אותך. אמר לו, מה אפשר לעשות? אין אולם ביום אחר, גם אנחנו תלויים ועומדים בדעת אחרים, קל למחותונים וכו'. טוב, בלילה לפני שהוא נרדם, אז רב ראובן חשב עוד פעם. הוא קם בבוקר, נכנסה ברוח חדשה, לרב שלזינגר, לרב שלוימה. הוא אמר לו שיהיה מה שיהיה, אני קופץ למים, ובדוד השם נקדים את המועד של הניסויים. באמת אחרי תרחות והגיעות, מצאו אולם אחר, פנוי לקוף ג' סימון, והחתונה נקבעה שוטה ומוצלחת ליום הזה. טוב, וככה בכל הימים האלו, גם בשיחיו של ראובן רב שלמה, זה היה על הטובה והחסד שהחתן עשה עם רב שלמה, כשהוא שמר שלא תפרע שמחה של הבר מצווה שלו. נו, הגיע כף ג' סימון, החתונה לערכה ברוב ששון ושמחה, גילו וחדבו. סדר קידוש עם נער ראש שיבה של ישיבת זיכרון יעקב, שם החתן למד. ועם הזמן המיועד הגיעו החברים מזיכרון יעקב הרחוקה לשמח את החתן. שבוע לאחר מכן, כופתי סימון, החתן ישב בחתונה של חבר שהתקיימה גם היא בארץ הקודש, בעיר הקודש בירושלים. כן, מכיוון שהוא פינה את יום קופטס, אז החבר שלו לקח את האולם באותו יום. באותו שעה הוא מגיח לחופה, הוא רואה שהאולם ריק, לא נערכה החופה. לפני שהשעון הורה על עשר בלילה, כשהרשיב היה אמור לבוא מזכרון יעקב לשמש בסדר קידושין, כולם היו תקועים בפקקים האדירים, הצלום לא בא, אז הרב אחר סדר את הקידושים. גם חבריו המסמכים לא יכולו להגיע מזיכרון ישראל. חשוב בעצמך, הם אמרו, איך נראים, זה משפחה שכבר הגיעו אחרי ישיבה של 4 שעות בפקק, מותשים ועייפים, רבנים הקטנים בוכים בלי ערב, זועקים לטיפת מים ומקום מנוחה לראש העת. אז ימין חתן, עד כמה רב שלמה, הוא זה שהייתי איתו, לא הוא הייתי עם רב שלמה, אלא להפך. מיד הוא התקשר לאוידס ודאה לאיזה ולשבח לפאר את רושלם על החסד שהוא גמל איתו. ולם דחו שמי שמבטא הוא לא מיטיב אלא לעצמו. הוא ממשיך ומספר, רב ראובן, את גילוי ההשגחה הפרטית בהקדמה של הנישואים. אחד מבני המשפחה הקרובה סובל מרות עם מחושי העיניים הראייה כבדה עליו מאוד. אחרי המתנה מרובה, תוחלת ומושכת. נקבע לו תור אצל רופא יחד מומחה בלונדון. היה צריך לדחות, אם הוא היה צריך לדחות את התור לרגל נישואי קרובה יתום, מי יודע מה היה עולה בגורל ובייסורים, היה צריך לחכות עוד חצי שנה. קראתי בזה, אומר רב מיילך, שמעתי מאחד מבני החבור על אחד מידידיו תושבי בית שמש, שידוע כאיש מסודר, מסודר מאירועס. יותר קל להזיז קיר מלהזיז אותו. אחרי שהכל נקבע את זה על פי סדר וחשבון נפלא, גם הוא קבע זמן חתונה לכפתי סימון לבני מרק. כמה חודשים קודם באו לבקש ממנו שיזיז את המועד הנישואין לצורך איזה קלה, שמחמת כמה סיבות הוכרחו לחתן אותו דווקא באותו יום, והוא ויתר. הוא הרוויח הרוויח שלא נפגמה השמחה שלו, כי ביום שלה, כי באותו יום שהיה אמור להתחתן, הקלה הייתה מאחרת ב4-5 שעות, ואילו הקלה השנייה, אז היא והמשפחה היו מבנים, רק כך שהם לא נזרקו מהפקקים. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. מובא במשנה של פרו, כי מחבד חבד, מי שעושה מאמץ לכבוד השם יתברך, השם מחזיר לו, השם מחזיר לו בגדול. סיפר פה על איזה אברך כולל רכסים שמתמודד מאוד הרבה עם קשיים בפרנסה, מאחל כל חודש לישועה נוספת מהרבנים שלנו שייתן לו את האפשרות להמשיך לשקוד על דלתי התורה. לפני כמה שבועות הוא אומר, פנה אליי איזה ידיד אברך כמוני שגם הוא מתמודד עם קשיים כספיים. ושאל אותי, במה אפשר להתחזק כשנזכה לשפע ברוכה והצלוחה? וככה העלינו כמה רעיונות, גם יש דיבור, בזמן הלימוד, חיזוק שמעת הזרים, ועוד ועוד רעיונות. אחרי כמה ימים פנה אליי ידידי, ממשיך ומספר אותו אברך, והוא אומר לי שהוא ראה בספר הנפלא מעיין אברום, של הגאון הצדיק ואברום כוך זצ"ל, שהוא מעיד, שהגיעו לו מאות סיפורים במשך השנים האחרונות של אנשים שהתחזקו בתפילה, עשו מאמץ מעבר לרגילות, וזכו לישועות מעל הטבע, ברוך נפגש, אם כן אומר לו ידידי, בוא נקבל את עצמנו להתחזק בתפילה, להשתדל לכל הפחות, שנהיה עומדים על מקומנו, התורים בטלס ותפילין, בזמן שאנחנו היינו צריכים להיות. בזמן של התפילה, בזמן שמתחילה התפילה. וככה, אחרי שדיברנו על זה, החלטנו פה אחד, שמחר מתחילים את החיזוק. הישועה רבו יישא, היא לא יכרה לבוא. לא יכרה לבוא הישועה. למחרת מתקשר אליו, קרוב משפחה מהאמריקן, שהייתי חייב לו סכום של 1,700 שקל, ואומר שהוא עכשיו זכה בלוטו, בסכום של כמה אלפי שקלים, לא מיליונים. אבל בכל זאת הוא החליט, משום כך הוא החליט לוותר על החוב, או לוותר לו על החוב שהוא חייב לו. זה קרה יום אחרי שהוא קיבל על עצמו, יום אחרי שהוא קיבל על עצמו את ההתחזקות הזאת. אז הוא החליט לספר את זה לאותו חבר שעשה איתו ביחד את החיזוק. עוד לא סיימתי לספר לו, והוא כבר מתחיל בסיפור הישוע שהייתה לו. הוא מספר שבערב של אותו יום, כשהתחלנו להתחזק בתפילה, הוא היה בשמחת תירוצים לבני ברק של קרוב משפחה. באמצע השמחה ניגש אליו אחד מהקרובים ואמר לו, טוב שפגשתי אותך עכשיו. מה קרה? הוא מספר שיש לו סכום כסף ממייסוס, אני רוצה להעביר, החלטתי שהפעם זה יהיה לך. תן לי את המספר חשבון, עשה עברה בנקאית, ושיעביר לי 1,400 שקל. ועל זה נאמר, כי מחבד החבד, מי שעושה מאמץ לכבוד השם יסבורך, הקדוש ברוך הוא מחזיר לו בגדול. ואנחנו ממשיכים פרשת השבוע, כל דובר אשר יבוא בו אש, תעבירו באש, ותואר. יש פה דברים נפלאים ממורן הרב שטיימן, על הזהירות בנדרים, ועל מויצת חסך ותשמור, פרשת סמטס. סיפר לנו בעל המייסה, ככה מובא בגיליון קהל תרויג. לפני 30 שנה, בזמן שהרב שטיימן היה מסר שיעור בגיליון ינקב, פתאום, ראשו נהיה חיוור, אחד הבחורים הכין על דעת עצמו כוס תה, מכוס שהיה בחדר שלו, הביא את זה לרבינו. רבינו היה שרוי כנראה באותו יום בטיינית, שלא רצה לגלות. ולכן הוא התבונן בכוס והוא הפתיר. הכוס לא טבולה והוא לא רצה לשתות. אחרי השיעור פנו לבחור לשאול תמיד בלת הכוס, הוא אמר שהוא קנה את הכוס בחנות בבני ברק שמוכרים כלים טבולים. פנינו למוכר, שאלנו אותו עם הכלים טבולים, אז הוא אמר, אני מוכר את הכוס את אחרי שהתבלנו אותה. אז חזרנו ושאלנו את הרב שטיימן שאלה סתמית, האם מועילה טבילה של מוכר לפני המחירה, הוא אמר שלא מועיל. אז נמצא שעל פי הלוך הכסות באמת לא היו טבולים. הסבר הרב שטיימן על המורן הגאונר בספחיים זויף את הצל, שהיה ממונה על קופת צדקה וחסד בירושלים, הייתה לו נכדה יתומה, עניה מרודה, והוא לא רצה לתת לה מהקופה. אפילו לא סכום קטן בשביל לקנות לה הנדוניה. תיבכתה וברך אותה שבזכות זה היא תזכה לבנים תמיד חכמים והברכה נשא פרי לדורות. הסביר הרב שטיימן שאם היה לוקח בשביל הנכדה אפילו לירה אחת, מה היו אומרים שלוקח 100 לירות? אז אם אלה יש בזה משום ויסם נקים. והנה, אותם ישיבות שהרשתים עם חנן כראשי והוא נזר לא לכתוב עבורם אפילו עם לצלנדיבים. כי ראי להם חושבים שהוא מקבל מזכורת בישיבה. ואם כן, מה יהיה נראה? שהוא מבקש, הוא מבקש כסף בשביל עצמו. והוא עיד, הרב שטיימן על עצמו, כמה פעמים שהוא מעולם לא ביקש כסף, לא לעצמו ולא לאחרים. ואפילו לצורכי צדקה, לאחזוג אסתר, הוא לא פונה בקשה אישית, אלא רק כתב של המלצה בלבד. ואנחנו ממשיכים, רבותיי, אנחנו ממשיכים עוד דברים מעניינים. הרב שטיימן זצ"ל, אז העיר מאוד שלא להגיד, לא להגיד שיעשה דבר פלוני, אלא אולי אפשר. כשלא יקשל בחשש של נדר או שקר, ואם יש לו איזה ספק, שמה הוא אמר שהוא יעשה, זה אומר לעשות את זה. פעם היה מייסי בער, בחודש אלול, בישבת החוצר, הוא נכנס עייף, תשוש, אחרי נסיעה, עד שהוא התבטא ואומר, יש לי פטור של בו מן הדרך, שפטור מהתפילה, ודאי שאני פטור. מהשיחה שאני רוצה לומר, ואני אגיד את פעם אחרת. והנה אחרי מאיר, הוא ביקש שרוצה להגיד כמה מילים, נזר מאוד להתחיל בדרה בדרשה קצרה ממש, ולמה? כי זה לא יקשל חד ושלום. אבל לפני מאירי הוא אמר שיגיד פעם אחרת, אולי לא יקיים דברו, לכן הוא מיהר והזדרז להגיד כמה מילים. מספר הרב הגאון רבי אליעזר קופרמן שליטה, על מה זה באחד מהמקורבים שלו שגר בירושלים, שהוא ביקש מהרב שטיימן שיהיה סנדק בברית שלו של הנכד שלו יבלד בעוד כמה חודשים. שטיין אמר שהוא מסכים, כשנולד הנכד, הוא בא אותו מקורב לבשר, הולד את הנכד, ביקש קיים את ההבטחה, זה היה קשה לרב שטיימן להתלטל מחוץ לעיר. שאל אותו, הבטחתי שאני אבוא, אז הוא אמר לו לא, אבל הרב שטיימן אמר שהוא מסכים לבוא. אני ראיתי בזה מאלה שאני אבטוחה, אז הרב שטיימן התחבט, האם צריך לחוש בלושן הזה לקבלת הדברים בנדר, עד שהנכד, רב דוד שפירא, יצא לו שכיוון שיש כמה ישיבות ובתי מדרש שביקשו, אבל מסור שהוא תורת להם, הרב שטיימן אמר להם שכשיזדמן לירושלים יעשה את זה, אולי זה הזדמנות לעשות את זה ביום הברית. את הרב שטיימן קיבל את ההצעה, מנסע לירושלים, השתתף בברית, ואחרי זה עסק בערות אסתר בכמה מקומות, וכל הטרחה, כל הטרחה הגדולה שהוא טרח, זה היה מהחשש הרחוק, שם הלשון אני מסכים, התפרש בלשון בני אדם במשמעות של הבטחה. אנחנו ממשיכים רבותיי עם יהלומים מגדולי ישראל. יהלומים מגדולי ישראל. סיפר הגאון הצדיק רבי מן קרלינשטיין זצ"ל. נזכר במאי שסיפר לו בחור שם הוא כבר סבא זקן. ובחרותו הוא למד בפונוביץ'. הוא אומר, אני אגיד את שמו, מי הגיעו לו לאוהל, אמר רבי ליאור טהרן, שיהיה בריא. סיפר שיום בעיר הגיע לפונוביץ' שהיה אורח, רבי ללופיאן. הוא למד של הסבא מקלם, הוא הכיר את הרבי קרלינשטיין מכמה תקופות. הוא אמר לרבי קרלינשטיין ודיבר איתו, יש תמונות מאותו ביקור ששושים ביחד ליד המרפסת של הישיבה. לפני שהלך לדרכו, רבי קרלינשטיין ביקש ממנו שיגיד איזה דברי חיזוק בישיבה. בסדר, רבי להסכים. ובין הדברים שהוא אמר בשמוס, הוא אמר לתלמידים, שאני רוצה לספר סיפור, בדרום הקדומים הייתה כידוע מציאות של עליות דם השם הרחם. הגויים היו מעלילים עלילות, שהיהודים שוחטים שגת, גויים, שאדם לוקחים להפיית מצות. הוא אומר, אי אפשר לתאר מה שם אותם תקופות, כזה שגאון נכנס בהם בו מסוים גם. זה בגזירה משמיים. סיפר, והוא מביא בסוגריים שסיפר לו רב יוסף טולדנו, שאבא שלו רב ברוך, היה רב במקנה, סיפר לו שמלך מרוקו, שהיה מלך חסד, שלח לקרוא לו בצינה, הגיע למלך, נכנסתו לחדר לפני מחדר, תשב, אמר לו, אף אחד לא שומע, אני רוצה לשאול אותך איזה משהו, אין אף אחד נמצא, אתה לפחד, אני נשבע שאני לא אספר את זה בעולם. תגיד לי, האם זה האמת שהיהודים לא צריכים מצות של גויים, דם של גויים למצות, האם זה נט לאמיתה? אז אמר לו המלך, מה המלך מדבר? במצות דם, במצות שמים דם? עד כדי כך, ממש עד לפני דור. אז היו כאלה שידעו שהיהודים לוקחים מצות, דם למצות. בכל אופן, אמר רבלה, הוא סיפר שעל עיר פלונית מצאו בערב פסח פגר של גוי בחצר של יהודי. היה רעש גדול, כל הגויים צעקו, צריך להרוג את היהודים. אבל לב מלך ומסורם ביד השם, והקדוש ברוך הוא הכניס למושל של העיר בראש, ואמר להמון העם, מה פתאום, למה אתם רואים שהם מצאו, גוי היהודים הרגו אותו, אולי הגויים הרגו אותו. אמרו לו, מה פורש אולי? הוא נמצא בחצר של יהודי. אמר, אולי גוי עשה את זה. אמרו לו, איך נדע? אבל אי אפשר לעבור לסדר היום, עולם להפקר. אז המשל אמר, יש לי דרך לברר. האם הרוצח הוא מתוך הבית או מחוץ לבית? אם נגלה שזה מתוך הבית, סימן שיהודי הרג אותו, נגרש את כל היהודים שבעיר, 30,000 יהודים היו שם. המשפחה נהרוג מיד, אבל אם הרוצח הוא מחוץ, סימן שהיהודים לא עשו כלום. נו, איך אפשר לברר? אז המשל אמר שלאחרונה המציאו את המושג של כלב גישוש, נביא כלב גישוש שריח את הפגר. ואחרי שהוא מולך את הפגר, הוא הולך לפי הפסיעות, אם הוא הולך פנימה, סימן שהם עושים, הולך החוץ, סימן שבחוץ. היהודים שמעו שהכלב, הוא הולך להיות השופט שלהם. התחילו טעניות, צעקות, תפילות עד השמיים, התחיינו שהקדוש ברוך הוא ייתן שכל לכלב שיצא החוצה. אם הוא ייתן ויכנס בפנים, שומו שמיים. הכיסר הבוי שהביאו את הכלב לעיר, לקח שעות רבות עד שהביאו אותו למקום. משה למד שם בשעת מייסה, אותו עמדו גויים, כמרים. גם הרבנים היהודים עמדו שם, לראות איך זה מתנהל. שבעה עיר התכנסו בבתי כנסיות, ואתם מדרוש את זה, בחו, התפעלו. כאמור, אותו כלב מתחיל להריח את הפגר. עוד ועוד ועוד היה עצבני, הריח את הפגר של השגיץ, מריח, מריח. ואז הכלב מתחיל לעשות הקופס. מקיף עוד את הפגר, עוד פעם, עוד פעם מריח, עוד פעם הקופס. נו, הנשמה כבר פרחה, יכנס בפנים או יצא החוצה. ככה הוא עושה סיבובים, עד שהוא סיים להריח, ו... יצא החוצה. ולהיד עם הישראל בסנסה. זה מה ששויו, כך אמר רבלה, בשמות סיפון, מצד כאן הכל טוב ויפה. אבל נמשיך רבלה, אני אשאל לכם שאלה. איזה שכר מגיע לכלב? כזאת זכות יש לו, הציל 30,000 יהודים מגזרת גירוש. הציל משפחה שלמה שלא יוצחו אותם. מה השכר שמגיע לכלב? מה תגידו לי? אלא מה בוודאי שלא מגיע לו? כלב אינו למד, אולי למד, אולי למה זה? גם לא. למה? הרי כזה מסנירו. כי כלום, מה שטבעי בלבד, ככה לימדו אותו. הוא מעולף. הלכת אחרי הפסיעות, הוא לא יכול אחרת. על מה שטבעי, אמר רבי, לא מגיע שום שכר. נמשיך, חי, כי את כבר לא כך שמח. הוא אומר, אני אגיד לכם מה רבי לאמר, קצת לשפה. אם ככה יהודי קם הבוקר, נותן נגד ועשר, כדדיים, מתלבש, הולך בית הכנסת, נח פינסויד, פינסוירוש, מתחיל להתפלל, מסיים להתפלל, מניח את התפילים בנרתיק, חוזר הביתה. מה זה? טבעי, הוא רגיל. אם הוא מניח את התפילים בלי מחשוב, הוא מסיר את הכל בלי שמחה. אם זה טבעי בלבד, כי זה מה שהוא רגיל, מצווה זה מה שמלומדו, קיימים מצוות. האם על כזה דבר מגיע שכר? שאמר קרנישטיין, אלה היו דברי קודשו של רבלה. ודאי שאין כזבור ומקפח שכר כל דיריה. יש שכר גם כאלה מצוות, אבל כמו שרבנו בחיי, אין דמיון בין מי שעושה מצווה עם כוונה למי שעושה בלי כוונה. ההבדל הוא שמיים וארץ. אצל פלוני, הברכת המואזן זה אבוידה, התפילין זה אבוידה, התפיל העבוד זה שם. אבל אצל השני, שום דבר, טבעי. מי ירדיק רבי סייסיים, כמה אנחנו צריכים להתחזק ולהוסיף באמונה ובעבודת השם ובעבודת הלב ולהשם הישוע, דברים נפלאים שתעשו בהכיר רובן. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם יום הדהילולה, סיפור ההחלמה המופלא של הגאון רב אברום פטל, זכר צדיק לברוכה. כשהיה בן 12 הוא התייתם מאמא, הוא נשאר עם שתי אחיות שלו הקטנות, עם אבא שקורע באותו עת תחת חובות כבדים, עקב המחלה הממושכת של האמא, גידל אותם לבד. כך בצער ובכאב שוחח האבא עם הבן הגדול, אני יודע, אומר לו, שחשקה נפשך בתורה, היא מסוס חייך. אבל מה אני אעשה? המצב לא מאפשר להמשיך לשלם שכר לימוד. לא זו בלבד, אומר לו, אני נאלץ לבקש ממך שתתה שכם מפרנסת המשפחה. תסייע לי לשלם את החובות הכבדים שרובצים על צווארי. לפני שהספיק הילד בן 12 למצוא עבודה, תקפה אותו מחלה קשה. המצב הלך והחמיר עד שהגיע לשער עם עומס. אחרי הרופאים שהגיעו מאירופה לטפל בבן של... אחד מאשרי הקהילה שהוא זקו במיוחד, שילקה גם הוא מחלה קשה, אז בדקו גם את רבינו. ואחרי בדיקה קצרה נאלצו להודות שאין מזור למחלה, שהם לא יכולים להציל אותו. האבא שהיה אלום צער, בא לפני רבני העיר, ביקש מהם בכל לשון של תחינה, בבקשה שיתירו בתפילה על הבן. ביושו גם פנה לרופא, ביקש לשמוע אם מפסה כל תקווה, אומר לרופא, תרופה אין. אבל לפעמים, החולה מתושש ונרפא מעצמו מהמחלה, אם זאת, אני אלץ לומר לך, אמר הרופא לאבא השבור, שלפי המצב הקיים, לא נראה שהבן שלך יחלים מהמחלה הקשה. שאל אותו האבא, איך אתה יודע שהבן לא יחלים מהמחלה? אז הוא אומר לו, ראיתי שהעיניים קבועות, הוא נראה כמי שיהיה לו כל רצון לחיות, וכזה מצב אין סיכוי להחלים, להחלים מהמחלה. אביו של רבינו הבין, הוא הבין מה גרם לבן שלו לאבד את הרצון של החיים, ואז הוא מיהר לבית, ניגש למיטה של הבן וזעק באוזניים של הילד החולה. נדרתי נדר, אמר לו בקול מתייפח. נדרתי נדר, שאם תחלים מהמחלה ותשוב לאיתנך, איתנך הראשון, אני אניח לך ללמוד תורה כאוות נפשך, ואני לא אמנע אותך עוד מלימוד התורה. וכעבור ימים אחדים, רבותיי, כעבור ימים אחדים, הוא התחיל להירפא, הוא נרפא, והיה ממש נס גדול. אבילו הבן של האסיר נפטר לו עלינו, ובעוד הוא מחלים ומחלים, עד נערה הוא חזר לשפוט אל תלמודו. אכן חזקה על מי שהולך ללמוד שנעשה אדם גדול, והרבנו התעלה במעלות התורה והעירה, כשהוא הופך את המתחה מופלג ומוכר מאוד, בשנת תפרי סטדיק וב, על הארץ השתקע בשכונת נחלאות, שם מצא קר נרחב לפעילות בקרב בני הנוער, עם חנס את ידי השכונה, מכניס אותם לתמותו יראה, אוסף אותם בשבתו לשיעורי תורה, הדרשות שלו הפכו אבן שואבת ליהודים מכל האזור, כך מדי יום הוא עסק בזיקוי הרבים, פנימו תוירה ועירה לבני אברום יצחק ויעקב. סיפור מאוד אפייני לדמות שלו, סיפר על ידי בוי בייסל, שבזמן שהוא התגורר בנחלאות, היה יהודי אחד מתושבי השכונה שהיה רחוק, היה רחוק מאוד מכל התורה ומצוות. בידי שבת שהרב היה צועד מהבית לבית הכנסת כדי לתת הדרשה, אותו ידיע מתקרב לעברו, מרד סיגרה בוערת. והוא היה מטריס מול הרב, נושף ומוציא את האשן מולו, להכיס. המלווים לא פעם רצו לגרש את הידי, להקות אותו, על העזות מצח. אבל הרב היה עוצר אותם פעם אחר פעם. כל פעם הוא אומר לו, בנימה ידידתי, תהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותי ואותך בתשובה שלמה. וככה זה חזר לעצמו עוד פעם, ועוד פעם, הרב לא איבד את שלאותו, כמעשר בראשון, או כך מעשר בשני, או בשלישי. במשך תקופה מאוד ארוכה, באחד השבתות, אז הקו אותו איש אחרי הרב והפמליה, שהגיע לבית, הוא ביקש להיכנס, לדבר עם הרב. הרב כמובן נכנס אותו בחפץ לב, ובכל רועד הוא התנצל מעומק הלב על ההתנהגות, ביקש לחזור בתשובה. והוא התנצל למעשה שלו, משהו לא בסדר, חזר בתשובה שלמה. הוא אמר שזה בזכות איך שהרב ככה התפלל שאני אחזור בתשובה על שנינו. אנחנו ממשיכים, רבותיי, עם עניין הדיון בין המצורים. יש פה דברים על מנהג הראשונים להחמיר י"ז בתמוז. מי י"ז בתמוז ולאכול בשר ושתות יין? יש פה מאמר מהרב ישראל כפר ברבי יהודה לב שטיסל, מחבר ספר ביניים. וגם של הראשונים להחמיר, לא לאכול בשר ושתות יין, כבר מזיין מתמוז, והתשע בו, בא ככה בספר פטר דאבו, שהאריזה לא אכל בשר ושתה יין, כל מיני מן הסורים, כך גם אני גם הרמש. אני יודע ביהודה לא אכל דבר מן החיים, יש לך כל מיני מצורים. אומר ראש חודש אב, הוא לא אכל כי עם לחם יבש עם אפר. אך שם ספר נהג להתענות, מזיין תמוז, התשעה באב, בזיקורתו הוא נהג, על כל פנים שלא לאכול מאכלי בשר מישיבו שר בתמוז. המקור באתם של המנהג מוזכר בשולחנוך, אנשים של משנץ כותב שזה רק מנהג יש בגדולי ידו, שנאמר סיסו איתו מסוס כל המצבלים עליה, אבל סתם אנשים לא צריכים להחמיר על עצמם. המאירי והכל בו, הם אומרים, המאירי והכל בו אומרים ש... מצינו ככה אצל מנהג, אצל נשים יקרות שהיו נמנעות מאכילת בשר, שתייתה עם מי שבשר ותמוז, עד עשור ואב, והיו אומרות שכך קיבלו מהאמרות שלהם דור אחרי דור. בזמן שבספרי רבותינו הראשונים מזכירים את המנהג הזה בלי מקור, רצינו בסידור רש"י, כאיזה מחזור ויטרי, שהמקור של המנהג בירושלמי, שלא נמצא תחת ידינו. שכותב, שכותב, עומר מר, אין אנושי דידן, דלא ישות וחמרי, שלא שתו יין, ישיבו אותו, בתמוז, התשעה באב, מנוגן. הטעם של המנהג כותב ברעבה ממסכת תני, שזה כנגד שלושת השבועות שהתענה דניאל בבורל. ברשות אשת מוישה, הם מביאים מקור לזה מהגמרא בבבא, שרבי שמואל בן אלישע אומר שמיום שחרר בישראל קדוש, דין הוא שנגזור על עצמנו לא לאכול בשר ולא לשתות יין, שלא גוזרים גזרה לציבור, אבל כן יכולים לעמוד בה. ואם כן, הוא אומר, על קלפונים בימים האלו, שהוא זמן עבודות לחורבן, לוודאי, ודאי, כדאי וראוי להימנע מאכילת בשר ושתיית יין. כמה שאפשר. ולכן הספרדים מצינו מנהגים שונים, יש נהגים כשאוכלים בשר ולא שותים יין, רק בשבוע שחל בתשעה באב, שלא אוכלים בשר, רק בשבוע שחל בתשעה באב, עיקר הדין. מהר"ן צובה, אחים במרוקו, נהגו להחמיר מבית באב, בתימן מקילים, עד ערב תשעה באב, בג'רבל מקילים, אפילו בערב תשעה באב, רק סעודה מפסקת. אבל באשכנז המנהג יחיד בכל הקהילות, שאומר ראש חודש אב נמנעים, ולפני כן לא מחמיר. פשוט היום יהיה רבותה, יש פה שאלה מעניינת, בשולחנו של הרב הגאון אומרת חלק משוורצות שליטה. מה זה שקרה בשבוע האחרון? קלה שהבחינה בשבת, בשבע ברכות, שהטבעת שהתקדשה לא דומה ממש לטבעת שבחרה בחנות תכשיטים. וביום ראשון נודע הדבר שאישה אחת מסרה את הטבעת לתיקון, והמוכרת טעתה נתנה את הטבעת הזאת לחתן, ובא קודש את הקלה, ועכשיו כשהיא באה לבקש את אותו אישת הטבעת שלה, נודע את הטעות החמורה. אז האם הקידוש הם חלו או לא? והחתן קידש בטבעת שלו שלו, אז מי שקידש אישה בגזל, אז התשובה היא, מי שקידש אישה בגזל, מה יהיה שני רשות קודשת, אבל בנידון השאלה, לא יש כיוון שלא נדע לבעלת הטבעת, לא נדע לבעלת הטבעת שנתנו את הטבעת שלה, וגם מה ידע את המרחב והחתן לגזול את הטבעת שלו שלהם, אז פשוט היא לא מקודשת, וצריכים לחזור לקדש. ויש לדון, אני צריכים למנות מחדש את שיר סיימן משתה. דף אני בא לא אחר רבותה, אנחנו עוזרים מסימן שין צדיק תצי ווב. כיצד מודדים תחוש ליר מוקפת בעמק? על כך ולא דוסים מעניינים נוכל לשמוע בשלוחה אחד בשביל מפה הרבה נמדונים. וכדרכן נלמד גם אנחנו נתן דף אני בא לא אחר. מי שיש בתחומה עמק, צריך לדעות את התחום דרך המישור, וגם אם העמק נמשך לכל רחובה. אבל אפשר למדוד את האורך שלו דרך המישור בזווית התחום, דהיינו בפינות של ריבוע התחום. שהם לא עמדות מול בתאיר, דהיינו לדוגמה אם העמק נמצא מזרח הערך, ואפשר למדוד במישור המקביל עליו בדרום ובצפונו. בשטח המקביל אין לאלפיים אמות של התחום במזרח, ואין לאלפיים אמות של התחום בדרום ובצפון. אפשר להמשיך את מדידת התחום המזרחי בשטח הזה עד לנקודה מקבילה לסיום אורך העמק מול העיר במזרח, ולשוב ולהמשיך את המדידה מול העיר. אבל אם העמק נמשך לכל רחוב תחום העיר, כולל הזוויות, אין לצאת ולמדוד במישור המקביל מחוץ לריבוע התחום, מחשש שהרועים, אתם מודדים, עסקים במדינה במרחק כל כך גדול מהעיר, אז מה הם הסברו? הם הסברו שגם המיקום הזה, כלול. בהמשך לדברים האלה, באופן שלא ניתן למדוד את העמק במישור שמקביל אליו, אז הדין ככה. אם אורך השיפוע של העמק פחות מ-400 ואורך הר יותר מ-50 אמה, צריך לדלג במדידה על מקומות השיפוע שבעמק ולכלול במדינה רק במדידה, רק את המישור שבתחתית העמק, במידה וישנו. ואם אורך הר פחות מ-50 אמה, אז צריך לכלול במדידה את הקו האווירי של העמק משפה אל שפה. ואם אורך השיפוע הוא 400 או יותר, אז הדין הוא כזה, אם גובה השיפוע מגיע לעשרה טפחים רק בתוך משך של 600 או יותר, באורך של השיפוע צריך לכלול במדידה את אורך השיפוע עצמו, כאילו היה קרקע ישרה. ואם גובה השיפוע מגיע לעשרה טפחים במשך 500 או פחות, באורך העמק כולו, פחות מ-50 אמו, אז צריך לכלול במדידה את האורך של הקו האווירי של העמק, משפה אל שפה, בלי אורך השיפוע. אם האורך שלו יהיה 50 אמה יותר, צריך למדוד אותו במדידה שמכונה קידור. עמק שהאורך של השיפוע 400 או יותר, והעומק שלו יותר מ-2,000 אמה. אז כיוון שעומק יותר ממידה של תחום כולו, אז יהיה חובה, בכל מקרה, למדוד, לכלול במדידה את האורך של השיפוע, כאילו הייתה שם קרקע ישרה. וגם באופן שאפשר למדוד במישור המקביל בתוך רוחב של התחום. יש אומרים אבל, שגם אם העומק פחות מ-2,000 ממו, אלא שבצירוף האורך של השיפוע בשני צידי העמק מתקבל שטח שהאורך שלו יותר מ-2,000 ממו, אז אנחנו צריכים לכלול במדידה את האורך של השיפוע, לשיש מחלוקת הפויסקים בנוגע לאר, שהגובה שלו יותר מ-2,000 ממו, עם הדין שלו כעמק. וכמו כן, במדידה של תחום של 12 מיל, שיש כאלה שסוברים שזה יישום מדאורייסה, אז יש אומרים שבכל מקרה, חובה לכל במדידת העמק או האר את האורך של השיפוע. ויש אומרים שדין תחום דאורייסה כדין תחום דרבונון, ושמחלקים אר לעמק, שבאר חובה לכל במדידה את האורך של השיפוע, ואילו בעמק, דין תחום דאורייסה כדין תחום דרבונה. עד כאן בעניין דפעמים בהלוך ראי שלימד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. את מדידת התחום של 2,000 ממו צריך למדוד באמצעות חבל פשטן, דווקא בחבל שהאורך שלו 50 ממו. ולמה? בגלל שחבל, האורך שלו 50 ממו, קצר יותר, אז הוא נמתח למעלה במידה, וחבל ארוך יותר, אי אפשר למתח אותו כראוי, ומתגל כלפי מטה. עיר שיש בתחום של ההר, צריך למדוד את התחום דרך המישור, ואם ההר נמשך כנגד כל רוחב התחום, אז אם רוחב השיפוע לא עולה על 400, צריך לדלג במדידה על מקום השיפוע, ואם רוחב השיפוע 400 או יותר, אז ישתנה הדין על פי חדות השיפוע. עד כאן בניין דפעמים בהלוכה שלמדנו אתמול כאמור. נחזור בקצרה על מה שלמדנו כדרכנו, נפליג 100 ימים אחורה, נחזור בקצרה על מה שלמדנו באותו יום. אסור לאדם לטלטל חפצים מביתו לו שסיופת של אחר או משותפת ללא ירוחתר, אז דהיינו שגובים פת מכל בית, ומניחים אותה באחד הבתים לפני כסת שבת, לכל הפחות למשך בין השמוש, צריך להניח את פת היום בכלי אחר, בכלי אחד או במקום אחד. אם חלקו את זה לשני כלים או לשני מקומות, גם שניהם בבית אחד, העירוב לא חל, כמעט שבאופן כזה נראה שחלקי הפת מופלגים ומחלקים זה מזה, וזה לא ראוי לשם שלו העירוב. שפירושו שהדיירים הם מעורבים זה מזה בפת שלהם. כשלא גובים פת מכל אחד, מכל דייר, אלא אחד דיירים מזכה מהפת שלו לכולם, אז שם ייתכן שכן ניתן לחלק. אבל אם חילקו את זה אחרי לשני כלים או לשני מקומות, ומעט שהכלי הראשון, המקום הראשון כבר התמלו עד אפס מקום, ושני הכלים המקומות הם בית אחד, העירוב חל. ואם היה ידוע מתחילה שהכלי או המקום לא יכילו את כל הפת, ויש אפשרות להניח אותה בכלי גדול או במקום גדול, שיכילו את כולה, ושומרים שהעירוב לא חל. עד כאן בעניין הזה. דף הימים איתנו דבלי, על מה המצווה להישבע? על אלו עבורות לוקים, למרות שהם במייסה, מה ההבדל בין שבועת שקר לשבועת שם. כך ועל עוד הסימן אני נלמד רבותיי היום במסכת מורה, נלמד היום במסכת מורה בדף ג' מה אתם כבר יודעים רבותיי, שבשלוחה 2 אפשר לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים, שנאמרים ברוב טוב וטעם ולגדול בתורה. ולקראת סיום, אדון נפלא, חפץ עם החיים. הרי מי מאיתנו, רבותיי, מי מאיתנו לא חפץ בחיים, בואו הצטרפו אלינו ללימוד היומי. הלימוד היומי בספר חפץ חיים, במה שנלמד היום, בהלכות שנלמד היום, אומר חפץ חיים, ממשיך לעשות בעניין האיסור להאמין לדברי לשנורא, גם כשלכאורה קיימת סיבה הגיונית להאמין להם. סיף גיון הוא דבר לשנור שנשמע מפי שני אנשים או יותר, ואפילו באופן שמותר להם לספר, לא שיש תועלת בדבר, בכל זאת אסור להאמין לזה, אלא רק לחוש, והוא מוסיף ומסביר שלמרות שהם שניים, אלה דברים שלהם תוקף של עדות, כי לא חל שם של עדות, אלא רק שני בייזים. ועל אחת כמה וכמה, כשאותם שניים או יותר עוברים על יסור ושנור, הם ודאי שאסור להאמין, כי הם רשועים. איך אפשר להאמין אותם, להאמין להם על ישראל שהוא בחזקת קשר גמור בינתיים? ומי שערי חשוד עליו שונו, חשוד גם לשקר, להחליף, להוסיף. והביאור מוסף המביאים בזה מדבר חפץ חיים, בספר שלו שמיר הצלושים, שהוא מרחיב בזה, שהוא מרחיב בזה, והוא אומר, שאם המספר היה לובש שטנז, או אחד שמקיף את פעת ראשו בזקנו, ודאי שהשומע לא היה מאמין. אתה אומר, כמו שהופקרת לו שער איסור יותר, הופקרת לו גם איסור שקר. אותו דבר הדין, במי שמספר לשנור, שהופקרת לו איסור גדול מאוד, שלא יעשה לך רוחי, כשהוא חשוד גם לשקר. ובוודאי מהחובת חיים, אי אפשר להאמין לסיפור שלו שהוא אמס. ובסעיף ד' החובת חיים מדבר על מקרה שיצא קול. זאת אומרת, זה לשמוע שלילית על מישהו, ועדיין אומר החובת חיים אסור להאמין רק לחוש, ועל אחת כמה וכמה הוא מוסיף שיזהר. מאוד, אם הוא רוצה לספר זה לאחרים, שלא יכוון להעביר את הכל וגלות עוד יותר, כן? הוא רוצה לספר לאחרים הכוונה מסיבות שמתירות כמובן. ולכאורה יש להבין, הרי כבר הרשמה פורסמת, מה יכול, איזה נזק יכול להיגרם מזה שהוא יכוון להעביר את הכל וגלות עוד יותר, אז לא מוסף המביאים שיש שבירו על פי דמרה בן יוינה. שהטעם של איסור ושנור הזה מלבד הנזק שנגרם לאותו אחד שמדברים עליו, וגם משום בחירתו לחייב ולהרשיע את חברו ושמחתו לידם. אז אם אלה רבותיי, גם שכבר התפרסם הסיפור, כל שהכוונה היא לפרסם את הגנות יותר, אז זה בזה משום לשנור מצד הבחירה לחייב ולהרשיע את חברו. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. היום זה היורצייט של הגאון רבי ציון אבא שאול, זכר צדיק לברוכה, בעל האור לציון, בישורון, למתחי התבובה שפעם הוא אמר לגיד שלו, הרב גאון רבי ראובן שרבני זצ"ל. חכם ראובן, אין לך משמעות, אין לך מושג, סליחה, מה המשמעות של עוד מצווה לאדם, אפילו מצווה קלה. מכל מצווה, הוא אומר, מצטנה כל העולם שלו, והמעלה שלו בשמיים, תהיה עצומה יותר ויותר, כי כל מצווה זה עולמות שלמים, אין סופי. תשתדל רבותיי להרבות במצוות ככל יכולתנו. ולא לוותר אפילו על מצווה קלה שבקלות, שהרי מכל מצווה נבנים עולמות שלמים. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר לפני, ואוכליות ובגשמיות, וכל טוב סלע.